בארבע הפרשיות אנחנו מסיימים השבת בפרשת החודש, פרשת ראש חודש ניסן ושבת. ובפרשת השבוע אנחנו נכנסים להלכות טומאה וטהרה באדם. מתחילות בפרשה שלנו, פרשת תזריע, ומסתרעות על שתי הפרשיות תזריע ומצורע. עיקר עיוננו יהיה בפרשת תזריע, ובעיקר בפרשה הראשונה של תזריע, בפרשת זאת תורת היולדת. אבל העיון הזה אני מבקש להיכנס מתוך בירור אחד בענייני החודש. פרשת החודש פותחת בפסוקים בפרק י"ב בספר שמות. הפסוקים ידועים: וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים. והם מצווים: דברו אל כל עדת בני ישראל, ויקחו להם איש צלע בית אבות, צלע בית, וכך הלאה. בתחילתה של ההגדה של פסח מוזכר ראש חודש ניסן כאפשרות שעלתה בפני תנאים, שאולי הוא היום שבו בעצם צריך לקיים את מצוות ההגדה. אפשרות מוזרה, משונה קצת, אבל היא בעצם הדבר שבו פותחת ההגדה מיד אחרי ארבעת הבנים, כשהיא מסבירה למה אנחנו עוסקים במצוות ההגדה של והגדת לבנך ביום ההוא, דווקא עכשיו, ליל ט"ו בניסן. אחרי שעוסקים בשאינו יודע לשאול, אחרון הבנים ברשימה, ומביאים את הפסוק של והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, אחר כך מביאים את מדרש ההלכה על הפסוק. מדרש ההלכה ידוע, והוא נמצא במקור הראשון לפנינו. יכול מראש חודש, אולי זמן הסיפור מתחיל מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. זמן המצווה של הסיפור של והגדת לבנך הוא ביום ההוא. אי ביום ההוא, ממשיך הדרשן, יכול מבעוד יום, אולי ב-14, לא ב-15, תלמוד לומר בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. הפסוק הזה נמצא, אגב, בתוך הפסוקים המופיעים מהצד השני של העמוד במקור 13, שלא אגב שאלות הבנים, לכן הוא גם הפסוק שמייחס בעל ההגדה לשאינו יודע לשאול. הוא מופיע אגב סיפור המצווה עצמה. והמצווה מופיעה בפסוקים לפני כן, בפרק י"ג מפסוקים מההתחלה, אנחנו רואים פה מפסוק ו' ואילך, היא שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג להשם, מצות ייאכל את שבעת הימים, ולא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. ואז והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. השאלה היחידה שאנחנו מבקשים לשאול, כאשר מעיינים קצת, הרי זועקת מתוך הדברים. מאין מביא הדרשן את הרעיון שבהגדת לבנך הוא בראש חודש ניסן? כולנו אומרים את זה בליל הסדר, יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא. מה פתאום ראש חודש? מאיפה הגיע הרעיון של ראש חודש ניסן למצוות הסיפור? הרי הפסוקים מדברים על חג הפסח עצמו. שבעת ימים תאכל מצות מדבר על חג הפסח מליל תתוו בניסן. אז ביום ההוא חייב לחול אז. הוא מגיע לאפשרות של יכול מראש חודש, ואחר כך דוחה את האפשרות על פי הפסוק והגדת לבנך ביום ההוא. למה הוא החליט על האפשרות להעלות בכלל את ראש חודש? למה הוא לא בחר בכל אחד אחר מכל ימות השנה? הרי הפסוק לא רומז לשום דבר שקשור לראש חודש ניסן. זו שאלה קשה מאוד, שעסקו בה פרשנים רבים, ואנחנו נעזוב אותה עכשיו בצד, ונעבור לפרשת תזריע ולענייני תומעת היולדת וטהרת היולדת, ולענייני תומעה וטהרה בכלל, ומתוך הדברים האלו אני מקווה שבסוף נוכל לחזור ליכול מראש חודש. פרק י"ב, ספר ויקרא, תחילת פרשת תזריע, הפסוקים הראשונים נמצאים לפנינו במקום מספר 2. מדבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים, כי מי נידת דבותה תטמע. וביום השמיני ימול בשר אורלתו, ושלושים יום ושלושת ימים תישב בדמי טהורה, בכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא, עד מלות ימי טהורה. לנקבה תילד, ותמה שבועיים כנידתה, ושישים יום וששת ימים תישב על דמי טהורה, ובמלות ימי טהורה לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה אותו לחטף, אל פתח או אל מועד אל הכהן. והפסוקים ממשיכים בצורת הקרבת הקורבן הזה, של העולה ושל החטף. אנחנו כבר התרגלנו בפרשיות האחרונות, בפרשיות הקורבנות, ועוד לפני כן בפרשיות המשכן, ועסקנו בזה כמה וכמה פעמים, שיש לפנינו גזירות הכתוב. מדוע הטומאה היא שבעת ימים? מדוע היא יום אחד? מדוע זה הקורבן? מדוע זאת צורת ההקרבה? מדוע בכלל טומאה? מדוע בכלל טהרה? התרגלנו לכך שזאת גזירת הכתוב. ובכל זאת, בפרשה הזאת ישנן המון שאלות שהגמרות כולן, חז"ל במקורות לפני כן והפרשנים אחר כך, עסוקים בהם הרבה מאוד בתוך הפרשה, ומתוך השאלות האלו נדמה לי שניתן לגעת בכל סוגיית הטומאה והטהרה מנקודה בסיסית מאוד. ראשית, לתוכנם של הדברים. דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים כי מי נידת דבותה תטמא. תזכורת, זהו פרק י"ב, והפרק האחרון, פרק י"א, החלק האחרון הארוך של פרשת שמיני, עסק כולו גם כן בענייני טומאה וטהרה. אלא שלהבדיל, הוא עסק בענייני טומאה וטהרה ובסימני הטהרה של בעלי חיים, ובדיני טומאה וטהרה ביחס של האדם בנגיעתו או באכילתו את אותם בעלי חיים. בהמה, חיה, עוף, שרת. עד עכשיו לא ראינו בכלל את מושגי הטומאה והטהרה אצל האדם בפרשה האחרונה. זוהי הפתיחה בעצם לסוגיית הטומאה והטהרה בבני אדם. והשאלה הראשונה שצריכה להישאל היא, מה ראתה התורה לנכון להציב את הפרשה הזאת של טומאת אישה בלידתה בתור הפרשה הראשונה שפותחת את ענייני טומאה וטהרה? זה לא רק שאלה להבין מדוע זה כאן, אלא בעצם מבחינת ההיגיון הפרשה בכלל לא נמצאת במקומה, העירו על כך פרשנים רבים. מדוע היא לא במקומה? עד עכשיו, כמו שאמרנו, עסקנו בטומאת אדם בעקבות מגע, אכילה, כל מה שקשור עם בעלי חיים. הטומאות כולן הן טומאות בנות יום אחד, מה שאנחנו נוהגים לקרוא טומאת הערב שמש. בהעריב השמש, אז מסתיים יום הטומאה, ואז צריכה להיערך הטהרה. עכשיו אנחנו עוברים לטומאות אדם, שהן כמעט כולן טומאות שבעה ימים. אנחנו נפגשים עכשיו בטומאת אישה יולדת של שבעה ימים, והטומאה הזאת של שבעה ימים שייכת למשפחת הטומאה שנעסוק בה בפרק ט"ו בפרשה הבאה, של טומאת נידה. בעצם טומאת היולדת זהה או נובעת או יונקת מתוך טומאת שבעת הימים של אישה בימי נידת דבותה. התורה כאילו אומרת את זה, ואומרת הפירוש של הנושא שנקרא נידה הוא עוד יידון לקמן. איפה היא אומרת את זה? בפסוק שקראנו. דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים, כי מי נידת דבותה תטמא. ומי בכלל לימד אותנו מה פירוש ימי נידת דבותה? אולי ההיגיון היה מבקש שקודם כל נלמד מה פירוש המושג של טומאת נידת דבותה, ואז ילמדו אותנו שגם היולדת חלים עליה הדינים שחלים על טומאת נידה במידת דבותה. והרי הטומאה של טומאת נידה מופיעה רק בפרק ט"ו, לפנינו הפסוק הפותח אותה במקור 6, ואישה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה במידתה, וכל הנוגע בה יטמא עד הארץ. מה מחפשת טומאת היולדת לפני כל הטומאות, ובכלל בלי קשר לטומאה הבאה אחריה? עכשיו עוברים פרשות שלמות לטומאת צרה, לנגעים, נגעי אדם. מה זה עושה כאן כהקדמה לכל? אם הולכים על פי סדר החומרה של הטומאות, החמורה שבכל טומאות האדם לפני טומאת מת, שבה לא עוסקים בכלל בפרשות האלו, היא טומאת המצורע. טומאת המצורע בדיניה היא לא עסוקה רק בשבעת הימים, אלא גם בדינים קשים של מחוץ למחנה יהיה מושבו ודברים אחרים. אז סדר הדברים על פי החומרה, גם הוא היה צריך להעביר את הפרשה הזאת קדימה. מה מחפש את הפרשה הזאת שכדי להבין אותה צריך להכיר בימי נידה בתחילת פרשות הטומאה והטהרה? זו השאלה הראשונה שצריך להבין אותה פשוט מבחינת המבנה. השאלה השנייה, שגם עליה צריך לתת את הדעת, היא הפסוק הבא: וביום השמיני ימול בשר עורלתו. אז ראשית, זה לא חידוש לנו, למדנו את זה בספר בראשית, באריכות, במילתו של אברהם אבינו. שם נצטווה אברהם אבינו שזאת תהיה אות הברית. והנה אני שואל כאן שאלה שעסוקים בה הפרשנים, למה חוזרת התורה על הדברים בספר ויקרא? מפני שהתורה אחרי מתן תורה חוזרת על המצווה שלפני מתן תורה ניתנה, ויש דברים שנלמדים בחזרה הזו. וביום השמיני ימול, לומדים מכאן ביום ולא בלילה, לומדים מכאן שמילה דוחה את השבת, דברים כאלו אחרים, לא ניכנס אליהם. שאלה שאני שואל היא אחרת לגמרי. פסוק ב' עוסק בתחילת תומעת הלידה של האמא. פסוק ד' עוסק בהמשך ימי התומעה וההיטהרות מהם. מה מחפשת באמצע פרשת ברית המילה של הבן? הרי באמת זה לא קשור. זה נכון שאחרי שבעת הימים מגיע היום השמיני. זה בלוח, זה נכון. אבל איך זה מחובר בכלל לכל הפרשה של תומעה? ואיך מאיר כאן המלבים במקום? לא כתוב כאן ביום השמיני. וביום השמיני ימול בשר אורלתו. ושלושים יום ושלושת ימים. הכל מחובר בבב החיבור אחת גדולה. למה החיבור הזה? הרי אין קשר בין עניין המילה לבין תומעת הלידה. אגב, חז"ל כבר שואלים את זה, והם שואלים במקור מספר 8, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, הגמרא במסכת נידה מספרת מספר שאלות שתלמידי רבי שמעון בר יוחאי שואלים על הפרשה הזאת. מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קורבן? נגיע גם לשאלה הזו עוד מעט, ואז הם עוברים לאחת השאלות האחרות. ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונה? זה עוד לא השאלה שלנו. סתם, למה מילה לשמונה? אומרת הגמרא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שלא יהיו כולם שמחים ואבי ואמו עצבים. אם המילה תהיה ביום השביעי, לפני היום השמיני באיזשהו שלב, אז הרי האמא עכשיו עדיין בתומעת לידתה, היא ובעלה אסורים, לכן הם עצובים, וכולם יהיו שמחים בברית, והאבא והאמא יהיו עצובים. טוב, זה רעיון יפהפה. אז בזה הכל מסתיים, כלומר אין קשר מהותי, ככה נשמע לכאורה, בין עניין תומעת הלידה למילה, אלא פשוט חיכו שהאב והאם יהיו שמחים. ואגב, הקשר בין המושגים של ברית המילה לבין תומעת הלידה איננו רק קשר רעיוני או קשר פרשני, יש לו נפקות הלכתית. במקור מספר 7 מופיעה הלכה בגמרא שנפסק כמותה באופן חלקי, וכך כתוב בגמרא במסכת שבת, שבת קל"ה. אמר רבי אס, כל שאימו טמאה לידה נימול לשמונה, וכל שאין אימו טמאה לידה אין נימול לשמונה. זה מברר את הדברים בצורה הברורה ביותר. זה מחובר לחלוטין שתי הלכות. אגב, מה פירוש אין אימו טמאה לידה? איזה מין דבר זה ללדת בלי להיות טמאה לידה? אין אימו טמאה לידה, הפירוש שאותנו מטריד עכשיו הוא מי שהייתה נוכרית בלידתה, גויה, שנתגיירה אחרי לידתה, אבל לפני הברית. ילדה בן ונתגיירה למחרת, אז כשהיא ילדה היא לא הייתה טמאה לידה, כי דיני טומאה וטהרה הם דינים של עם ישראל. אז היא לא הייתה טמאה לידה. אז כל סוגיית ברית המילה לשמונה ימים לא תופסת אצלה. אלא מתי תהיה המילה? אומר רש"י מיד בגמרא בשבת, מיד. הדין של שמונה ימים שייך רק אם האמא הייתה טמאה לידה. זה כבר לא רק רעיון, זו כבר הלכה מפורשת, ברורה, שצריך להבין אותה. ושלושים יום, אני חוזר לפסוקים הלאה. ושלושים יום ושלושת ימים תישב בדמי טהורה. דמי טהורה פירושו שבעת הימים הראשונים דמה הוא דם טומאה, ואז היא אסורה לבעלה. ושלושים ושלושת הימים הבאים דמה הוא דם טוהר. כך מסביר רש"י במקור שלוש, בדמי טהורה אף על פי שרואה דם טהורה. ובכן, מה משמעותם של שלושים ושלושת הימים האלו לדין? ושלושים ושלושת ימים תישב בדמי טהורה, והיא אסורה כמו הטמאים האחרים שנעסוק בהם בפרשות הלאה, איש ואישה בטומאתם, בטומאת מקדש וקודשיו. כלומר, בכל קודש לא תיגע, ואל המקדש לא תבוא, עד מלות ימי טהורה. קרי, מהיום השמיני, אבי ואמו שמחים, היא מפסיקה להיות אסורה, והם מפסיקים להיות אסורים. אבל מאז, טומאת מקדש וקודשיו נמשכת עוד 33 ימים. ואם נקבה תלד, וטמאה שבועיים כנידתה. וכאן, כמה שאמרנו שהכל גזירת הכתוב, כל כך הרבה פרשנים שאלו תמיד את השאלה שמטרידה אותנו, למה החלוקה? טומאת זכר ולידת זכר היא טמאה שבעה ימים. לידת נקבה היא טמאה שבועיים כנידתה. ושוב התורה אומרת, וטמאה שבועיים כנידתה. מה פירוש כנידתה? הרי נידה זה שבעה. אלא כנידתה, דין נידה שיש תמיד שבעה ימים, כאן זה שבעה ועוד שבעה. כאן זה שבועיים. אני חוזר אגב גם לשאלה הראשונה, לא יותר ברור מבחינה מבנית היה קודם ללמד אותנו מה זה דין נידה, ואחרי זה להסביר לנו איך יוצא מצב של נידה כפול שניים? נלמד קודם את הדין. נביא את פרק ט"ו, פסוק י"ט והפסוקים הבאים, מה זה ימי נידה דבותה, ואז נספר על העניין של יולדת. ולשאלה הזאת שאנחנו מנסים להבין, האם אפשר לגעת אולי מלמעלה באיזשהו עניין בהבנה מה החלוקה בין טומאה ולידת זכר לטומאה ולידת נקבה? והכל כפול, לא רק שבועיים של דם הטומאה, אלא גם ימי הטוהר, 60 יום וששת ימים תישב על דמי טהורה. ובמלות ימי טהורה, זה הפסוק האחרון שאנחנו עסוקים בו, לבן או לבת, כלומר, בזה כבר אין חלוקה בין לידת בן ללידת בת. אם לגבי הטומאה יש חלוקה, כאן כבר אין חלוקה. תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה או תור לחטאת, אל פתח אוהל מועד אל הכהן. וכאן שוב שואלים כולם, כבר תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה יולדת מביאה קורבן? קשה מאוד להסתפק בתשובותיהם של פרשנים רבים, כמו האברבנאל ואחרים, שהיולדת מביאה קורבן, הודיה, שמחה. כי מפורש כתוב כאן שהיא מביאה קורבן חטאת. והשאלה שצריכה להישאל, הכל אפשר להבין, אבל מה החטא הגדול שהיה עכשיו בלידה? למה קורבן חטאת צריך להקריב? אם כל הקורבן הוא עניין של תודה, או יש חידושים אחרים, המשך חוכמה למשל רוצה לטעון שאחרי כל כך הרבה ימים שהיא לא הייתה במקדש, היא מביאה קורבן כזה של מין ראייה חדשה את בית המקדש, כמו קורבן ראייה. טוב, אז למה חטאת? שוב, על השאלה האחרונה ישנן המון תשובות. אני הייתי מבקש לפתוח את כל העיון שלנו מן השאלה האחרונה, אבל לעסוק בשאלה הזאת מתוך עיון בכל מושג הטומאה והטהרה. פרשת יולדת פותחת אם כן דיני טומאה וטהרה אצל אדם. כיוון שהמושגים האלה הם מושגים כל כך קשים ונישאים, הם הרבה פעמים נתפסים בצורות מאוד מאוד לא נכונות בתפיסה היסודית אצלנו. זו אולי על כמה דברים יסודיים. כמו שאמרנו, הפרשה הזאת של לידה, של יולדת, לא רק פותחת את פרשיות טומאה וטהרה של אדם, אלא היא גם באה אחרי פרשיות טומאה וטהרה בדיני בעלי חיים. כלומר, היא בתווך בין סימני הטהרה של פרק י"א לבין פרשיות הטומאה והטהרה של פרקים י"ג עד ט"ו. יסוד ראשון בהבדל שנפגשים איתו מיד בטומאה אצל אדם הוא היסוד הפשוט הבא. אצל בעלי חיים, ראשית כבר אמרנו, הטומאות הן פחות חמורות, הן של יום אחד, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. לעולם אינני נטמא במגע של בעל חיים טמא בחייו של בעל החיים. זה יסוד מאוד בסיסי, פשוט לחלוטין, אבל צריך להזכיר אותו. הטומאה שנוצרת ממגע עם בעל חיים טמא, כלומר הרלוונטיות של טומאתו של בעל החיים אליי, היא רק במותו של בעל החיים. אגב, גם זה בערבון מוגבל. אם מותו של בעל החיים הוא נהיה נבילה, ואז הוא מתמה, תמיד, כשבעל חיים מתנבל. אבל אם בעל החיים הזה הוא כשר והוא נשחט, הרי ששחיטתו לא עושה אותו לטמא, הוא כשר לחלוטין. כלומר, לא מות בעל החיים הוא הגורם היותר טומאה, אלא התנבלותו של בעל החיים. נחזור לזה מיד. לעומת זאת, אצל אדם, הטומאות מופיעות בחייו של האדם. פרק י"א בשני פסוקים שמובאים כאן במקור מספר 4 חוזר על הדברים. אלה הטמאים לכם, מסכם את התורה בענייני שרצים, בכל השרת, כל הנוגע בהם במותם יטמא עד הערב. טומאה עד הערב של כל הנוגע בשרצים במותם. פסוק ל"א, פסוק ל"ט. וכי ימות מן הבהמה, עברנו משרץ לבהמה, אשר היא לכם לאוכלה הנוגע בנבלתה, יטמא עד הארץ. עכשיו מתחילה פרשת טומאה וטהרה בחיים אצל האדם. זה דבר נפלא. במה היא מתחילה? לא סתם באדם חי, אלא בתחילת חייו של האדם. טומאה הנוצרת אצל האדם בחיים המופיעה עם הופעתם של החיים החדשים. ברגע ההופעה של חיות חדשה בעולם, מופיעה הטומאה. ובעוד, רש"י קובע בתחילת הפרשה יסוד גדול בשם מאמר חז"ל. הוא עוסק בזה שפרשת היולדת מגיעה מיד אחרי פרשיות טומאה וטהרה בבעלי חיים, לא בזה שהיא באה לפני הפרשות הבאות, ומעיר את ההערה הבאה בשם רבי סמלאי. מקור מספר 5, רש"י הראשון על הפרשה, אישה כי תזריע, אמר רבי סמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה, חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. תורת האדם מתפרשת אחרי תורת הבהימה החיה והאור. כמו בבריאה, הוא הברו האחרון, וכך גם כאן תורת האדם מתפרשת בסוף. מאוד מעניין לשונו של רש"י. לדיני טומאה וטהרה של האדם הוא קורא תורת האדם. תמיד אגב, דיני טומאה וטהרה של האדם יקראו תורת האדם. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר יהיה באוהל יטמע שבעת ימים. זוהי כבר טומאת מת של פרשת פרה. מהי בעצם הפתיחה הזאת לדיני טומאה וטהרה על פי המושג של טומאה וטהרה? וממנה נגיע מיד לשאלה על מהו קורבן החטאת שמביאה היולדת. טומאה וטהרה הם בעצם מצבים בחיי האדם, ואני לא עוסק הפעם בכלל בנושא טומאת מת, מצבים בחיי האדם של מרחק והתקרבות. לא רק של מרחק פיזי, באישה נידה של איש ואישה, או בתומאות האחרות של מקדש וקודשיו ומגע ומסע וכו', אלא של מרחק והתקרבות יותר עמוקים. מתי מופיעה טומאה בחייו של אדם? אנחנו נפגוש בפרשות דיני נידה, זבה, בעל קרי, זב, מצורה. מה המשותף לכל אלה? טומאה מופיעה אצל האדם ברגע שמה שהוא חי לא יכול לבוא לידי ביטוי, או שמה שהוא חי מת והולך לאיבוד. זב, זבה, קרי, דם נידות הוא זמן שבו יכולת הפריאה, יכולת החיות, נעצרת, נפסקת לרגע. באותו הזמן שיכולת החיים נעלמת, מופיעה אצל האדם טומאה. לשון אחר, ייעודו של האדם עלי אדמות הוא בצורת נתינתו את החיים ובהמשך החיים שהוא מוביל ממקור החיים בשמיים. כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. וכך האדם יוצר חיים. ברגע שהאדם לא יוצר חיים, הוא בעצם מתרחק מהייעוד שאותו הוא אמור למלא. נגיע רגע לטומאת יולדת ונחזור לרעיון שפתחנו. אבל לפני כן עוד מילה אחת. אצל בעלי חיים אין ייעוד מלבד היותם בעלי חיים, החיים, ומשמשים את העולם, וייעודם מסתיים עם מותם. אבל אם במותם הייעוד נמשך, כלומר בהמה נשחתה ונהייתה לקורבן, או נהייתה למה שנותן חיים לאדם עכשיו, אז היא באמת לא טמאה, היא קשרה. בהמה בחייה ממלאת את יהודה, זה יהודה. אדם בחייו, בעצם חייו, יהודו הוא גבוה לאין ארוך מיהודו של בעל החיים. אם מילויו של הייעוד הוא הרבה יותר מציאותי, הרבה יותר קרוב, לכן אפשרויות הטומאה והטהרה הן הרבה יותר מציאותיות. מה פירושה של ההתרחקות וההתקרבות הזאת שבאים בטומאה וטהרה? הזכרנו כבר בספר בראשית, האדם הוא הנברא היחיד בכל ימי הבריאה שמעולם לא נאמרה בו הסיומת של שאר הברואים בימי הבריאה, כי טוב. וירא אלוקים כי טוב. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום כזה או יום אחר. ביום השישי מופיע כי טוב באמצע, כשמסיימים את בריאת החיה. אז עוסקים בבריאת האדם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ואין כי טוב. זה משונה, האם האדם לא זכאי לכי טוב, כמו של החיה והדשא וה... אין. יש רק סיום, וירא אלוהים את כל אשר עשה, את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. אבל זה לא מדבר על האדם, זה מדבר על כל אשר עשה. למה לא זכה לזה האדם? התורה עצמה מסבירה את זה בפירוש. אנחנו כולנו זוכרים שביום השלישי יש פעמיים כי טוב. למה זכה היום השלישי פעמיים לכי טוב? כי ביום השני לא נסתיימה המלאכה של מלאכת הרקיע של היום השני, ולכן כיוון שלא נגמרה המלאכה לא נאמר וירא אלוקים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השני. ומתי הושלמה מלאכת היום השני ביום השלישי? ואז נאמר כי טוב על המלאכה של יום האתמול. כלומר, מה פירוש כי טוב? כי טוב פירושו גמר המלאכה. וירא אלוקים שהמלאכה נגמרה, וזה נקרא כי טוב. עכשיו הכל ברור. מלאכת השמש נגמרה כשהיא נבראה. ככה ירח, ככה צומח, ככה דומם, ככה חי. האדם מעולם לא נגמרה מלאכתו. אין גמר מלאכה, לכן אין כי טוב. האדם זהו גולם שהוא עצמו יחליט עכשיו בבחירה שניתנה לו בנעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים. איך הוא ימלא את מילאו את הארץ וחבשו? הוא יזכה בטיול הגדול עם הקדוש ברוך הוא בגן העדן, ויראה את כל אילני גן העדן, וישמע את דבריו של הקדוש ברוך הוא, ראה, כל מה שבראתי לא בראתי אלא בשבילך. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. ומכאן ואילך הוא על פי דעתו יתקן או יחריב, יהרוס או יבנה. מלאכתו לא נגמרה. הוא הגבוה לאין ארוך מכל הברואים, לכן סיכוייו הגדולים ביותר ולכן סיכוניו הגדולים. בדעתו הרעה הוא יכול להשמיד עולם שלם, מה שלא יכולות לעשות מיליון חיות טובות. בדעתו הטובה הוא יכול לעשות את ההפך הגמור. אחר שנתפרשה בריאת בהימה חיה ואות, נתפרשה בריאת האדם. אחר שנתפרשה תורת בהימה חיה ואות, נתפרשה תורת האדם. מהי תורת האדם? טומאה וטהרה. כל ימיו הוא יתרחק ויתקרב. הוא יוכל להגיע למרחק, אבל הוא יודע שהוא יכול לתקן ולהתקרב מן המרחק. אם ייעודו לא יתמלא, הוא יתמה. דב בעל קרי, זהו מצב מודע או מודע באופן חלקי שבו האדם מתרחק ממקורו, מתרחק מתוהרתו, מתרחק מטבעיותו בתהרתה, ואז הוא צריך לדעת שיש דרך חזרה. הוא נתהר כשהוא מתחבר שוב אל המקור. הוא מתחבר עם מקווה מים חיים. עם הדבר הכי ראשוני, הכי טהור, שלא נגעה בו יד אדם, ולא נשאב בשום צורה, וכך הוא נתהר. בטומאת המת לא נעסוק, אבל טומאת המת צריכה טהרה עוד יותר טבעית, עוד יותר... תיאורים מרתקים מתאר את המשנה במסכת פרה, איך לוקחים ממעיין השילוח את המים החיים אל כלי. והמים החיים אל כלי, הרי אם יילקחו בכלי, אז כבר אדם עשה משהו. וכך מתארים את מי שיולדות את ילדיהן בטהרה, והילדים מגיעים על ספסלים, והם מגיעים על ספסלים שמגיעים על בהימות, בכל מיני צורות מרתקות. שכולן אומרות את העניין שהמים האלו צריכים להיות המקוריים ביותר, הטבעיים ביותר, לפני כל נגיעה שלנו. טומאה וטהרה זהו תיאור מצב, וביסוד הטומאה נמצא המקום שממנו אני מתחיל להיטהר. מה קורה בטומאת יולדת? רבינו בחיי, במקור מספר 10, דוחה את האפשרויות שהקורבן שיולדת צריכה להביא, זו השאלה האחרונה ששאלנו בשאלות, הוא רק קורבן להודיה, לשמחה, כי הרי יש פה קורבן חטא. אז הוא אומר יסוד עצום. וחיפר עליה, כך מסיים הפסוק, וחיפר עליה וטהרה ממקור דמיה. אומר הרבינו בחיי, אין לשון כפרה נופל, כי אם על חטא. לא יכול לקבל את העניינים שאין כאן משהו של חטא. ולפיכך קורבן זה של יולדת מחודש כקורבן הנזיר. ביטוי מעניין, קורבן הנזיר הוא חטא. וכולם שואלים על מה הוא צריך להביא חטא. ומסבירים את חטאו של הנזיר. אומר רבינו בחיי, גם כאן צריכים לעשות את אותו דבר. כי מה חטאה בזמן הלידה שתצריכנה התורה קורבן? ואם זה הקורבן הוא על שבאה בסכנה וניצלה מהמיטה, היה ראוי לה שתביא תודה. ולמה תביא עולה וחטא? שאלה ברורה מאוד. וייתכן לפרש. שאין הקורבן הזה רק מצד חטא של עצמה. היא לא חטאה. אז למה היא מביאה? רק מצד אמא. אמא שלה מה חטאה? שהיא הייתה אם כל חי. כילולי החטא הראשון, היה האדם מוליד עם אשתו, שלא בדרך התאווה והחשק, אלא בדרך הטבע הגמור, כטבע האילן המוציא פירותיו בכל שנה שלא בתאווה. ואני אדגיש עוד נקודה שמיד נברר, שלא בקושי, שלא בצער תלדי, מיד נגיע לזה. והיולדת הזו כאימה וביתה במעשה החטא. כי הענפים הם מקולקלים בקלקול השורש. אנחנו משלמים על החטא הקדמוני. ועל כן יצריכנה הכתוב קורבן לחפר על החטא הקדמוני. ננסה להבין. מה קרה מיד אחרי החטא? החטא מנתק בין צבעו של האדם לבין עצמו. המצב הגדול, האידיאלי של ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבושה שהוא הולך לאיבוד. האדם צריך עכשיו לעבור לעולם אחר. אז בא העונש. וצריך להבין את החטא בעונשו. העונש שמקבל האדם הוא ארורה האדמה בעבורך. בזיעת אפיך תאכל לחם, קוץ ודרדר תצמיח. מה היה לפני החטא? לפני החטא סופר בדיוק מה יהיה הקשר בין האדם לאדמה. כל בריאתו של האדם היא בגלל האדמה, ואדם אין לעבוד את האדמה. לעבוד את האדמה. לעובדה ולשומרה. טבעה של האדמה לפני החטא, כך מסתבר מהפסוק, הוא שהאדם והיא מגיבים בהיזון חוזר של קשר בריא, טבעי. הוא זורע וקוצר. האדמה אחרי החטא היא אדמה שכדי לעבוד אותה טוב צריך קודם כל לסכל אותה ולנקש אותה ולתקן אותה מהטבע השני שנוצר בה אחרי החטא. היא אדמה שמתנגדת לאדם. האדם והאדמה ששמם אותו שם הופכים להיות פתאום לשני אויבים. כל חייו יהיו מהאדמה, משם הוא נברא, עפר מן האדמה ונשמת חיים מן השמיים. וכשהוא פגע בנשמה, האדמה גם היא התרחקה ממנה. ועכשיו גם המרכיב השני בבריאת האדם, האדמה גם היא לא מגיבה למה שהוא מבקש. וכדי שהיא תגיב לו, הוא צריך ללחום בה. הלעובדה ולשומרה היפה הופך למלחמה קשה. וניצחונו של האדם רק הוא יוביל את האדמה להניב את תנובתה הטבעית לאדמה. כדי שהאדמה תמלא את עצמה קוצים וכסלוחים וכמשונים ודרדרים, האדם לא צריך ללכת לזרוע שם קוצים. זה יעבוד לבד. אבל כדי שהיא תניב פרי, הוא צריך להשקיע אין סוף עבודה. זה מה שקרה בעקבות החטא. ומה קרה לאישה בעקבות החטא? מציאותה של אם כל חי הופכת להיות מציאות שתימשך כמו האדם עם האדמה, אבל במלחמה. בצער, בעצב תלדי בנים. הדבר הכי טבעי הציס אל האדם שהוא השותפות עם הבורא ביצירת חיים בעולם, יופיע מתוך קושי. אבל כאן מגיע העיקר. בכל ימי הריונה, בכל ימי ההיריון של האישה, הכל היה טהור. למה הכל היה טהור? כי אנחנו עסוקים בחיים נטו. אז הכל טהור. מיד אחרי שבעת ימי הלידה, יחזרו ימי ההנקה, ושוב באופן עקרוני הכל טהור. כי אנחנו מעניקים חיים, והכל טהור. עם הלידה, ברגע השיא של החיים, מופיעה הטומאה, מופיע דם הלידה. לא יתזכור את הכי כואבת על המרחק שלנו מעצמנו, מעצמיותנו. איפה תופיע הטומאה לראשונה? כאשר האדם ייצור את החיים ויגיע לשיא. ואז הוא גם יזכור כמה הוא קרוב וכמה הוא רחוק. כמה הוא שותף עם בורא עולם וכמה הוא רחוק ממנו. הוא יצטרך לתקן. איך לתקן? להתקרב. איך להתקרב? לספור שבעה נקיים. יום ועוד יום ועוד יום, עד שמגיעים חזרה למצב שבו אני חי ומחיה. אם נעמיק קצת, נגלה כאן תופעה מרתקת. בתומעות שיש אצל האיש והאישה, יש הבדל מהותי אחד. אצל האיש, כל התומעות והטהרות הן חיצוניות. זיבה, קרי. אצל האישה מושג הטומאה והטהרה הוא אורגני, טבעי, חי, במציאות, בעצם המציאות הטבעית, הביולוגית, קיימת טומאה וטהרה. לא מפני שהאיש נכנס לזוב, איש איש כי יהיה זובו בבשרו טמא יהיה, אלא כי כך הטבע. כי כך הקודש ברוך הוא ברא. עכשיו מופיע הדבר המופלא. מה יוצרים טומאה וטהרה? הטומאה והטהרה הם בעצם איזשהו תרמומטר, מדד חום מדויק, שמראה לי איפה אני ביחס לאיפה אני צריך להיות. איפה אני עכשיו ביחס למקור החיים שלי. אצל האישה, הטרמומטר הזה הוא טרמומטר אורגני, טבעי, קיים. אצל התינוק שעכשיו נולד, אישה כי תזריע וילדה זכר, אין את המדחום הזה. מה ילמד אותו על מרחק והתקרות? עוברים שבעת ימי הטומאה, ומגיע היום השמיני. ומה קורה ביום השמיני? את אותו הדבר שבו העולם יודע להתרחק דרכו מעצמו, אנחנו הולכים למול. האיש ימול בשר אורלתו. וכשהוא ימול בשר אורלתו, ייווצר לו אות הברית, הטרמומטר הזה, שילמד על קרבה והתרחקות, על יכולת שליטה ועיבודה. לעולם הוא יזכור מה קרה לעולם כאשר העולם נפל בדיוק בעניין הזה. יהיה זה כשבני האלוהים יראו את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להן מכל אשר בחרו, ואז תבוא ההחלטה האלוקית על המבול, לא ידון רוחי באדם, ושגם הוא בשר. זהו היצר הזה, שיוציא מהאדם את רוחו וישאיר אותו בבשריותו. האם האדם ידע לחיות עם יצרו ולנווט אותו? לחיות עם יצרו ולתקן אותו. כשיעבור העולם את המבול, ותופיע הסנונית הזאת שתבשר אולי את האביב החדש של העולם נוח, הכל יהיה טוב. עד לרגע הבא של המשבר העולמי. שוב מאותה סיבה. ויר חם, כנען, יחד הם רואים את ערוות אביהם. ובקטע הזה שוב העולם נופל. ואז שוב צריכים לחכות 10 דורות. ומתי העולם ייתקן? שיבוא האדם הראשון שיאמרו לו, התהלך לפניי והיה תמים. איך ואתנה בריתי ביני ובינך. זאת אות הברית. ברית המילה אצל האיש עושה את מה שהטומאה והטהרה אצל האישה פועלת באופן טבעי אורגני. מי שאין אמו טמאה לידה, אינו נימול לשמונה. אין שום קשר. הרעיון העצום הזה של טומאה וטהרה שבא לידי ביטוי אצל הבן הזכר הנולד בברית המילה לשמונה ימים, הוא מוטף ומעוטף, מוקף בבב החיבור של הקישור לטומאת הלידה של האם. האם בטומאת הלידה מזכירה את אבון האם, את אבון ההורים הראשונים, את החטא הראשון שיצר את המרחק הזה הבא עכשיו ידי ביטוי. אז זהו קורבן החטא. כמה היא תהיה טמאה אצל הזכר? כי מי נידד בותה? 7 ימים. אז ימי נידד בותה זה 7 ימים. למה אצל הנקבה 2 שבועות? פשוט מאוד. את הבן הנולד היא מחנכת ביום השמיני, כאשר האב מל את בנו בתומעה והטהרה שלה, כשהיא מעבירה את אותו הרעיון דרכו במילה. כיצד היא תעשה את זה לביתה? אצל הבת הנולדת בא רעיון התומעה והטהרה כפול, לאם ולבת. 7 ימים ועוד 7 ימים. וטמאה 2 שבועות כנידתה. עכשיו כשהיא טמאה 2 שבועות כנידתה, נתמלא מה שנתמלא אצל הבן הזכר ביום השמיני. הוא לעולם לא יפגוש טומאה וטהרה אורגניים. כשהבן נולד, התפילה היא שהוא לעולם לא יפגוש טומאה, לא של בעל קרי, לא של זב. למה יפגוש טומאה? אצל הבת בדיוק הפוך. התפילה היא שהיא תיפגש בטומאה וטהרה, ותטמא ותטהר. כאן היא תטמא 7 ימים. תיקון 7 הימים הוא ביום השמיני. כאן שאין את היום השמיני, יש את 7 הימים ואת 7 הימים הנוספים, שביחד יוצרים את התיקון הגדול. אין פרשה יותר מתאימה לפתוח את דיני טומאה וטהרה מפרשת יולדת. לך ותסביר את הרעיון של מרחק והתקרבות יותר מאשר בלידה. יותר מאשר בשיא היצירה, בשיא החיים, שדווקא אז נוצר המרחק, ובמרחק הזה היסוד והכוח לחזור ולהתקרב. נכון, כך פתחנו פרשת יולדת מבחינה מבנית אולי הייתה יכולה לבוא אחרי פרק כתבר. אבל כל פרשיות תומעה ותואר מקבלות משמעות אחרת לגמרי. כאשר התומעה הזאת של לידה, עם הקורבן, עם החטאת, עם המילה, עם השבוע לבן ושבועיים לבת, עם כל הרעיון האדיר של תומעה ותהרה, פותחים את כל פרשיות תומעה ותהרה את הלבן. ראינו את רש"י שאמר, אמר רבי סמלאי, כשם שלא נתפרשה פרשת הבריאה, אלא בצורה של בהמה חיה ועוף ואחר כך אדם, כך בתורה נתפרשה תורת בהמה חיה ועוף, אחר כך תורת האדם. שאלנו למה טומאה וטהרה נקראים תורת האדם? כי זאת תורת האדם. תורת האדם היא הידיעה את ריחוקו ואת קרבתו. את היכולת שלו, את הסיכון שיש בו, ואת הסיכוי האדיר שתמון בו אם הוא ידע להיטהר מן הסיכון. אצל בעלי חיים כל הסוגיה הזו לא קיימת. שם יש סוגיה שעוסקת רק ברלוונטיות של טומאה לי האדם שנגע בבהמה או בשרץ או בעוף שמת, מפני שאז יש בעולם מוות. גם מוות של שרץ הוא מוות. כל שרץ הקטן ביותר שמת נותרה מיתה בעולם. ונגיעה בנבלתו או הנוגע בהם במותם, נפגש עם החידלון, עם ההיעדר, עם המרחק מן החיים. חיי החיים הגדולים נפגמו עכשיו בשרץ קטן אחד. ואלו חיים שלמים. ומי שמבין מה מקורם של החיים, נדמע אדר, הערב הוא ייפגש שוב עם מקור החיים, עם המים החיים האלה. אבל אצל האדם עצמו, הטומאה והטהרה הם במדרגה אחרת לגמרי. כל פעם הוא מתקרב לגמר המלאכה שלו, לבייר אלוקים כי טוב, הוא מתרחק מגמר המלאכה. הוא מתקרב ומתרחק, מתקרב ומתרחק, ואילו כל ימי חייו של האדם. זאת התורה. תורת האדם מתפרשה אחר תורת בהמה חייו. שואלים התלמידים את רב שמעון בר יוחאי, מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה, והוא עונה, כדי שיהיו אבי ואמו שמחים. הוא מדבר על השמחה העמוקה הזאת, שאבי ואמו הנתהרים שוב זה לזו וזו לזה, חוזרים להיות חיים. כשהם חוזרים לחיותם, חוזרת לעולם השמחה, כי העולם חוזר לטהרתו, חוזר למקוריותו. ונגיע לפרשת הנגעים, שלא נוכל להיכנס אליה הפעם בכלל, נצטרך להבין קצת אחרת, קצת יותר, אבל רק את זה נזכיר עכשיו. מי הוא זה שיטהר נגעים? לא ילכו כאן לאיזה דיאגנוזיסט מומחה לנגע כזה או לנגע אחר. ילכו לכהן. הכהן הזה שזכאי להיכנס פנימה אל הקודש. הכהנים האלו שמקבלים את כוחם מכוחו של הגדול שבכהנים, הנכנס לפני ולפנים. הם יכולים למצוא את מקור ההתרחקות שבא לידי ביטוי בסימפטום כאשר איש איש יהיה באור בשרו נגע צרה. יש למעלה, למעלה, למעלה איזו מוגלה קטנה. צריך את הדיאגנוזיסט הגדול שיגלה מאיפה היא באה. הדיאגנוזיסט הוא זה שמעידים מהו מקור החיים. זה לא המלך, זה לא הסנהדרין, זה הכהנים העסוקים בתוך החיים המשפטים. ובא הכהן וראה את הנגע. והוא יודע להבין מה הנגע הזה מבטא. עד כאן לפרשת טומאה וטהרה. אבל מכאן ובזה נעמוד חזרה להגדה של זה. חול מראש חודש, זה כבר נשמע לגמרי לא שייך עכשיו, אבל זה שייך לחלוטין. שאלנו את השאלה הנשאלת באמת בפשטותה בתחילת ההגדה. מה הייתה הווה אמינא של הדרשן שבמצוות ההגדה של פסח צריך יהיה לקיים בשבת הקרובה בראש חודש ניסן ולספר ביציאת מצרים? הוא הרי נתמך בפסוק והגעת לבנך ביום ההוא. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לראות בפסוק שרק לראש חודש הוא ודאי לא קשור. מה פתאום יכול לראש חודש? וממשיכים, אי ביום ההוא יכול מבעוד יום. למה מבעוד יום? כתוב ביום ההוא. מה פתאום כל השאלות? אולי מבעוד, הרי זה לא כתוב כאן. מדרשי הלכה על פסוקים כאלו יש המון, אבל כאשר אפשר להבין את הפסוק לשתי צורות, כאן אי אפשר. מה בא להגדה? שם בראשה של ההגדה מדרש ההלכה המופלא והעצום הזה. הוא בא לגלות תגלית. נכון, אם היינו שואלים את בני הדור שיצא ממצרים באותה השנה, מהו היום שבו צריך לספר את הסיפור? הם היו מצביעים מיד על ליל כתבב בניסן. אז בחצי הלילה הם יצאו. הם ודאי לא היו מספרים על ראש חודש. הם מן הסתם אולי אפילו לא יודעים על זה שוידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור החודש הזה. לכן זאת מצווה מאוד חשובה. זאת מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. אבל מה זה קשור לזה שהם נגלו ממצרים עכשיו? זה בתתווה. אבל עכשיו בא בעל ההגדה בפתיחת ההגדה. לפני שאנחנו ניגשים אל השולחן האורך ולקיום המשך מצוות ליל הסדר, בא בעל ההגדה ואומר, אני אגיד לך מהי ההווה אמינא שלי. הגאולה התחילה בליל תתווה ונתיבה. אבל מהו שורשה של הגאולה? שפת אמת קורא לעניין שורש הגאולה. מהו שורשה של הגאולה פירושו? מה יצר את המוכנות הזאת להיות גאולים? מה יצר את האפשרות הזאת בעולם שתסתיים בוירא ישראל את מצרים מת? וישראל רואה ומאמין במשה ושר את השירה הזאת. בדור הראשון איש לא הבין, אבל אנחנו רטרואקטיבית הרי מבינים. הרגע שבו ישראל בארץ מצרים לאמור, במקום הזה של שיא הטומאה, במקום הזה שחרט על דגלו מי השם אשר אשמע בקולו, במקום הזה שבו כל אדם הוא סוסו של זה שרוכב עליו, במקום הזה שבו אין חירות ואין חופש ולכן אין אלוהים בארץ, במקום הזה מתחדש החידוש כמה כוח יש לאדם גם כשהוא בסיר יחוקו לתקן, להתקרב, לגאול, להיגאל, לקבוע בעצמו את קדושת הזמנים. לקבוע בעצמו מה יהיה קדוש ואיך יהיה קדוש. שואל בעל ההגדה את השאלה, בעל המדרש את השאלה הבסיסית, אולי עכשיו צריך לפתוח את סיפור הגאולה מהרישא ולא מהסיפא? לא מהרגע שהודיעו על זה בחדשות, אלא מהרגע שבאמת הגאולה הזאת התחילה. מהרגע שנתגלה בעולם שיש בעולם עם, שיש בעולם בני אדם, שיכולים לתקן, שהאדם הולך להגיע לגמר מלאכתו, שיכולים לצאת ממצאת שערי טומאה ולהתחיל לספור בשביל הטהרה. ברגע הזה אולי צריך להתחיל את הכל. תלמוד לומר, והגדת לבנך. המשיך בעל המדרש, אז אולי לפחות מהרגע שבו כבר ראו בפועל את זה שאנחנו עושים מצווה, מבעוד יום, מהרגע שכבר הקריבו את הפסח יחד. תלמוד לומר, בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. אתה צודק, אבל אתה הרי צריך להסביר לבן שלך, והגדת לבנך, אתה צריך לחנך אותו מהי הגאולה הזאת. הראה לו את המצה והמרור ואמור לו, בעבור זה, כמו שרש"י אומר שם מיד בפסוק, בעבור שאקיים מצוותיו הוציאני ממצרים. אתה עוסק עכשיו בחינוך, לא בפילוסופיה. פילוסופית הגאולה מתחילה בראש חודש. חינוכית, כדי שהבן שלך ישאל ויבין, יראה, תראה לו את זה כשהמצה והמרור מונחים. זו הייתה השאלה וזו התשובה. המרחק הגדול של ארץ מצרים, והקרבה הגדולה של עם ישראל היוצא ממצרים, הוא מתחיל לתקן, מתחיל לטהר, מתחיל לשנות בעולם. זהו היכול לרשות. כמו הטומאה והטהרה באדם, כך יציאת ישראל ממצרים בעם ובעולם הם הרגע שבו יודע העולם לראות שהעולם כולו יכול גם הוא לצאת מטומאה, לפור שבעה נקיים, אולי שבע כפול שבע כמו מפסח והשבוע, להגיע בסופם אל הטהרה הגדולה שמחזירה את האדם אל עצמיותו שלו. ערב טוב לכל שבוע.
כן, עד כאן שיעורו של הרב מרדכי אלאון, ראש ישיבת חרב, בפרשת השבוע, פרשת הזריע, וכן שבת פרשת החודש, החודש הזה לכם.